שלום לכולם, ברוכים הבאים לעוד פרק של יהלומים באוויר, פודקאסט האוהדים של מכבי נתניה. לפני שמתחילים, אני רוצה להזכיר לכם לעקוב אחרינו בפייסבוק ובאינסטגרם. ויאללה, בואו נצא לדרך, והשבוע... ניצחון! אנחנו נדבר על הניצחון של נתניה נגד רעננה, ואנחנו נדבר פה על מה אנחנו מצפים מהפגרה. וכמובן קצת נדבר על הפועל חיפה, והיום אנחנו בפאנל קצת יותר אינטימי ומרענן. אז נגיד שלום לאוריאן סלב.
אהלן, מה העניינים?
ערב טוב, ונגיד שלום לברק גרונדמן.
ערב מצוין, אהלן.
מה שלומכם חברים, איך חוויתם את יום שבת האחרון באצטדיון?
רגשות מעורבים.
קיבלתי מה שרציתי, 3 נקודות, לא יותר מזה.
אז היה שם באמת מאבק, נכון? ראינו איזה דברים שונים, לפחות ברוח של השחקנים.
נראה לי שזה היה קצת יותר מאורגן או ממוקד מטרה. לכולם היה ברור מה צריך לעשות, 3 נקודות ולרדת וללכת הביתה. אז בגלל זה הטירוף, המוטיבציה, ההשקעה, הגליצ'ים, כל נהיה ממוסגר, מאורגן יותר.
אבל כדורגל גדול לא ראינו, צריך לשים את זה במסגרת הנכונה. אבל אני לא יודע, אני לפחות מבחינתי גם לא כל כך ציפיתי לכדורגל גדול אחרי 7 משחקים ללא ניצחון. אבל כן ציפיתי ללחימה וראיתי אותה, ובואו נדבר קצת על איך שעלינו למשחק הזה. כששיחקנו בעצם קישור מעובה, מאחורה של אלמוג וסתיו פיני שם. המערך הזה, לדעתי, שיחקנו אותו גם במשחק פתיחה נגד הפועל חיפה. וזה מערך שקצת מגביל אותנו מבחינת יצירת הזדמנויות, קצת יוצר יותר יציבות מאחורה, נותן יותר יציבות, אבל קצת מגביל אותנו מקדימה, הייתי אומר.
אני מסכים ב-100% מה שאתה אומר. אני חושב שזה ברור מאליו, אתה מגיע אחרי 5 הפסדים רצופים למשחק מאוד 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 קשה מנטלית, ואני חושב שהידיעה שאם אנחנו עכשיו מקבלים גול לפני שאנחנו מבקיעים אחד, יהיה מאוד קשה לחזור מזה, אנחנו לא קבוצה שמצטיינת בהבקעת שערים, אני חושב שהייתה בהחלט כוונה, דבר ראשון לא לספוג במשחק הזה. גם ככה חוליית ההגנה היא חוליה שמורכבת טלאים טלאים, אז היה להם מאוד חשוב לאבות את מרכז השדה, כדי שאנחנו נוכל להימנע מספיגת גול, ובמקרה הטוב להבקיע אחד ולצאת מנצחים.
כן, אני מסכים שהיה, כדי לנצח אתה קודם כל צריך לא לספוג, בטח כשאתה במצב שכל כך קשה לך להבקיע, אז בוא נסיים עם ה-0-0, אני חושב שגם ה-0-0 לתוצאה בנחצית הייתה טובה, מה שנקרא לתוכנית המשחק, עברנו חצי, עכשיו מנסים איכשהו להוציא את הגול הזה ולברוח לחדר הלבשה.
היה איזה התקף לב בכמה דקות הראשונות עם הגול הזה מהנגיעת יד, לפחות שלי, אני לא שמתי לב בהתחלה שהיה שם היד. וקצת החסרתי פעימה.
גם מהנגיעת יד, גם מאלה שלא נכנסו פנימה, אבל גם עשו התקף לב קטן, היו, אבל צלחנו אותם, ואני חושב שזה מה שנתן, אתה יודע, עוד דקה עוברת, ועוד דקה עוברת, ואת אומר, אוקיי, דברים נראים נורמליים, אתה יודע, כולם צחקו ביציאה, 11 שחקנים על המגרש עדיין, זה גם בסדר, לאט לאט.
אין ספק שזה שינוי מרענן, אני אוהב את הנישה הזאת של 11 נגד 11, זה יותר עולם אותנו. אם נדבר קצת על ההתחלה, בוא, אתה יודע מה? לפני זה. בוא, דברו איתי, מי היה המצטיין שלכם?
חד משמעית רועי קהת. זה היה רועי קהת שלדעתי רצו לראות.
מה ראית שלא ראינו במשחקים קודמים?
ראיתי מנהיגות, ראיתי את רועי קהת בא לקבל כדור, ראיתי אותו בכל מקום, ראיתי תנועה בלתי פוסקת, ראיתי המון פעמים שהבחור משווה לקבל כדור, ואין מי שימסור לו, שהוא עומד בין הבלמים, רק לתת לו את הכדור, ראיתי... שחקן שמשווע לשחק דאבל פאס ואין לו עם מי, אבל היה כיף לראות אותו, אם יהיה לו עוד שחקן, שניים, הרגע שמלאדה נכנס בכלל, היה לו עם מישהו לשחק, כשאלמוג החליט קצת לבוא איתו לדאבל פאסים, שפאטוס אולי יחזור לעצמו, או שמלאדה ייכנס להרכב, אם רואי קאט ימשיך לשחק כמו שהוא שיחק אתמול, שלשום, אז זה הרואי קאט שבשבילו, שלא שיוו, אני חושב.
אני מסכים, אני אשלים ואגיד הרבה תנועה ללא כדור ושטחים, וראית שלמרות התסכול ולמרות אוף למה אתם לא מוסרים לי, הוא המשיך לרוץ ובא לקבל את הכדור, וכל הזמן הסימנים האלה, תנועות ידיים של תבואו אליי, למה אין פה אף אחד, הוא ניסה, הוא עשה הרבה. אני אגיד שלאורך זמן אתה לא יכול להמשיך לרוץ, במשחק הזה כן, אבל להמשיך לרוץ לשטחים ולא לקבל את הכדור, אמרת במילה פאטוס, נגיע אליו בהמשך, אבל אני חושב שגם אצלו מתחיל להצטבר תסכול של אין מי שיכניס את הכדורים האלה. המצטיין שלי זה דווקא אלמוג, שמסר הרבה, ועשה את זה באחוזי דיוק לדעתי הכי גבוהים בקבוצה, לא לדעתי, לדעת המנהלת.
92%, נכון.
עשה את זה ועשה את זה טוב, ראית שאתה יודע לפעמים זה קורה, התחיל לו טוב, הוא קיבל את הסתירה, את הצלצול השכמה, וכמו שאמרתי בהתחלה, הוא מאוד מפוקס, הוא ידע מה הוא צריך לעשות, הוא ידע מה לא, הוא שלט, הוא בא לקבל כדורים. אני חושב שזה טיפה הפעיל שם על סתיו שהיה לידו, סתיו פיניש, אבל טוב, זה נקודה אחרת, אבל בעיניי אלמוג, ואתה יודע מה, אם אלמוג ורואים שני המצטיינים, אז סבבה, אז כנראה שאנחנו מתחילים לעלות על המסלול.
יפה, אני דרך אגב איתך, אני גם הולך על אלמוג כהן. גם אהבתי את מה שהוא אמר אחרי המשחק, זאת אומרת שהוא אמר שאולי לפני זה הוא קצת התפזר, ועכשיו הוא כזה, הוא בא נורא ממוקד, והוא היה יותר באמצע, וזה מה שהוא רוצה מעצמו, והוא לא הלך, הוא לא עשה דברים שהוא לא טוב בהם, אלא חיפש את הנקודות חוזקה שלו, וראו את זה לגמרי, ראו את זה במשחק, ומעבר לזה כמובן המנהיגות וכל מה שהיה שם, גם ראינו בסוף את המעגל הזה שהיה שם, וזה דברים ששוב מהיציע תמיד כיף לראות, אבל מעבר לזה כמובן המספרים, החילוצי כדור, כל הדברים האלה, שפו, שוב במסגרת הנכונה, כי לא היה פה משחק גדול באמת.
אי אפשר להביא משבוע אחרי, מה שנקרא בהבדל של 7 ימים, להביא איזה שינוי דרמטי או כדורגל, לכולם היה ברור, אגב גם לקבוצה, למאמנים, להנהלה, לשחקנים, הקהל, כולם ידעו, שכמו שאמרנו, אגיד את זה פעם שלישית, היה צריך לקחת 3 נקודות, ולברוח מהמשחק הזה בריצה, 3 שבועות להתכונן, לראות מה עושים, כאן כן אפשר לבקש לראות משהו אחר נגד הפועל חיפה, אבל פה באמת היה צריך לקחת 3 נקודות, וגם אף אחד לא מתעסק יותר מדי בעובדה, או להפך, היא רק מדגישה את זה, שהגול היה מין משהו מוזר שלא בדיוק קשור לענף הכדורגל.
רציתי לדבר על זה, כי אני עדיין לא הבנתי איך זה נכנס.
משהו שקשור למלאדה.
איך נתנו את זה למלאדה, אני לא הבנתי בכלל. איך נתנו למלאדה ובישול של אלמוג.
מישהו היה צריך לקחת את הגול הזה, זה שמחתנו פגע, לפחות זה לא נרשם עצמי, לא יודע מה הלך שם, אתה יודע, אתה יושב ביציאה, והוא אלמוג בועט, אתה מחכה איזה שנייה, ורואה את הרשת זזה, ואומר, קיבין אימא, אתה עיקר שזה בפנים.
בדיוק, בדיוק, אבל אני אומר שראיתי אחרי זה את ההילוך חוזר, לדעתי זה 5-6 פעמים, ועדיין לא הצלחתי להבין מה המסלול של הכדור.
לא, לא, לא ברור, באמת לא ברור מה הלך שם, העיקר שנכנס, זה באמת כן. מה שחשוב.
גם חצי אפס עובד. ראיתי הרבה דיונים על זה שכאילו דיברו על זה שאחרי המשחק אז יצאנו מהמשבר ויש מה שסלובו דיבר אחר כך וכל הדברים האלה, מוצדק, לא מוצדק בעיניכם? השיח הזה בכלל?
אני חושב שיצאנו מהמשבר, מה שנקרא המנטלי, מהסחרור אולי, מהבלגן הבלתי פוסק שגם אפשר לדבר עליו אחרי זה מקצועית או לא רק מקצועית, אולי חוסר מזל על סיפור ההרכבים או הרביעה האחורית ש... לא הייתה אותה רביעה בשום שלב, ובעונה הזאת נקלענו לסחרור מהרבה זה, והיה פה איזושהי נקודת ציון של אוקיי, קאט, עצרנו את זה, בוודאי ובוודאי שזה מה שנקרא משחק על 6 נקודות, שיש לך פגרה שבאה לך בדיוק בזמן, לעצור, להגיד אוקיי, ניצחנו, זה איזשהו סימן לחתוך, להפוך דף חדש, ובאמת השאלה היא, אני חושב שהמשחק נגד הפועל חיפה הוא הרבה יותר גמר גביע מהמשחק נגד הפועל רעננה, כי אם שם אנחנו לא נעשה שינוי דרמטי, כשאנחנו כבר בסוף הסיבוב, אז כנראה שיש פה משהו בסיסי. אגב, באופן אישי אני לא מאמין, אני חושב שאנחנו בסדר, היה פה סחרור, אני מאמין שב3 שבועות יש מי שיודע לסדר את זה מקצועית, נטו מקצועית. ואני חושב שזה הערך במשחק הזה, את החלק המנטלי פתרנו, יצאנו מהבוץ, יצאנו מהמשבר, גם אם זה ברמת האמירה, זה מספיק, זה מה שצריך.
אני גם חושב שההתייחסות הייתה הרבה יותר מנטלית מאשר להגיד שכאילו בתור מערכת יצאנו מהמשבר, כי כמובן המשחק הזה כמו כל משחק אחר הוא רק 3 נקודות, בסופו של יום לא קפצנו פה עכשיו לחלק העליון של הטבלה עדיין, וגם לא ראינו איכויות משחק שאנחנו מצפים לראות ממכבי נתניה, שזה כמובן פונקציה גם של ביטחון.
בדיוק, זה היה 1-0 ששוב אמרתי קודם, זה כאילו הגול הזה הדגיש עד כמה זה היה באמת לקחת את 3 נקודות ולהזכיר לכולנו, זה היה הפועל רעננה, שהיא לא מהראיות הליגה, וזה היה 1-0 דחוק וקשה, באותה מידה יכולנו לחטוף 1-1, הכדור יכל לא לפגוע במלאדה ולהיגמר 0-0, אז זה אולי חשוב שזה קרה, ולא כמו 3-0 עם נס ציונה, שגרם לחלקנו לחשוב שאנחנו רצים, אני חושב זה קרה ככה כדי לגרום לנו להבין, חבר'ה, זה לא עובד, אבל קחו את השלוש נקודות ולכו תתקנו.
כן, אין ספק, גם שמע, היה פה סיר לחץ שאני לא זוכר כבר הרבה זמן במכבי נתניה, שזה כאילו כמו איזה מעגל כזה שמזין את עצמו, כמובן עם היכולת על הדשא שלו, שלו תורמת נקרא לזה, בלשון המעטה, עדינות מה שנקרא.
סיר לחץ אדיר, אדיר, אני באמת לא זוכר, ניר חסר פה היום, האנציקלופדיה המהלכת, אבל אני לא זוכר חמישה הפסדים, גם בעונות, רצופים, גם בעונות הקשות ביותר, ולבוא עם עונה עם ציפיות כמו שבאנו העונה, פעם אחרונה שבאנו נגמר רע מאוד, ולכן הלחץ הלך ונהיה גדול, ובגלל זה אני חושב שזה שלא הפסדנו את המשחק הזה, ניצחנו זה צ'ופר, זה שלא הפסדנו ולא ספגנו, אחרי כל כך הרבה משחקים ושני משחקים עם תשעה שחקנים נגד קבוצות שכביכול בשלב זה אמורות להיות בליגה שלנו ואנחנו צריכים לנצח אותם בבית, למרות שחדר הזה לא באמת בית, זה בית. לא יצאנו מהמשבר, אנחנו לא נראים טוב. משהו מרגיש שהשנה לא כל כך עובד, אבל אני מרגיש שאנחנו צריכים להחזיק ככה עד ינואר, בסך הכל עוד שניים או שלושה משחקים, ולהתחזק, להחליט מה עושים עם גולוברט, אם הוא הבלם שלנו ואנחנו הולכים איתו, או אם אנחנו מביאים מישהו במקומו. אני חושב שאנחנו צריכים להתחזק, יש דיבור על פלומיין מביתר, אני מניח שנגיע לזה בהמשך.
כן, אנחנו נגיע לכל הענייני פגרה.
לשאלתך, לא. אני לא חושב שיצאנו מהמשבר, יש לנו עוד הרבה, אני חושב שככה צריך להחזיק עד ינואר.
אני גם לא חושב ש... אני גם אהבתי דרך אגב לראות שהמערכת לא איבדה את עצמה לדעת, וגם אולי החגיגות האלה בסוף, זה קצת נקרא לזה עברור של המערכת, ולא, אני לא חושב שמישהו חושב שהוא כבר במקום אחר כיום.
אני, לגבי החגיגות, אני גם שאלתי את עצמי במחצית, אמרתי את עצמי, מעניין, נניח שננצח, יהיו חגיגות, אתה יודע, הכניתי רחוק, אמרתי, יצא מוקדם, יצא, יהיו חגיגות, ישירו, יבואו, בקבוקי מים, קפיצות. והאמת לא דמיינתי את זה ככה. דמיינתי אותם מגיעים לקהל, מוחאים כפיים, אומרים תודה לקהל שבא ותמך, אומרים חבר'ה, בואו שמחו עלינו, עשינו את שלנו, ניצחנו שלוש נקודות, אנחנו עכשיו יורדים בשקט לחדר הלבשה, כי כמו שאמרנו קודם, יש עוד הרבה על מה לעבוד. הפתיע אותי קצת, צד שני זה כנראה ספונטני, וזה רק מראה עד כמה היה שם הלחץ. תשמע, כל אחד יכול לחגוג איך שבא לו, לא משלמים מיסים על חגיגות פה במדינה. ואם זה בא, זה כנראה היה אמיתי וספונטני. בסדר שיהיו מה שנקרא כמה שיותר סיבות לחגיגות.
גם אותי זה הפתיע, כאילו, מה שאני חשבתי כמוך, אבל לא מפריע לי בכלל. זאת אומרת, היה פה כנראה כל כך הרבה דברים שלא ראינו מבחוץ, שכנראה היו צריכים לצאת החוצה.
אני חושב שיש גורמים במועדון שהחגיגות על הדשא בעיניי היו קצת מוגזמות, בחדר הלבשה שיעשו מה שהם רוצים, זה בסדר וזה לגיטימי וזה חבר'ה צעירים עם הרבה לחץ על הכתפיים ואלפי אוהדים שמאחוריהם. אני חושב שעל הדשא היה אפשר קצת להרגיע את הסיפור, להגיד חייר כמו שברק אמר, יבואו מאמנים, יבוא מנהל הקבוצה, יגיד להם חבר'ה תודה, לסגור את הסיפור בצניעות ובחדרי הלבשה שיעשו מה שהם רוצים.
והם עשו מה שהם רוצים, ראינו את זה אחרי זה את הווידאו, שפו.
חד משמעי.
מה אתם אומרים על האווירה, על מה שמה מסביב למשחק? אנחנו עוד שנייה נתרכז ונדבר קצת מה היה במשחק עצמו, מבחינת המערכים שלנו בתור קבוצה, אבל אהבתי לראות מה שהיה את האווירה מסביב. זאת אומרת, כל האופרציה הזאת, אפילו שזה התחיל מהקבוצה, אתה להוזיל את הכרטיס, כי היה פה הבנה של כל המערכת שיש פה משחק שהוא משחק מפתח. ונראה שההתגייסות הכללית הייתה גם בקרב הקבוצה וגם בקרב הקהל.
כן, הייתה תחושה, היה גם דיבור כזה שבא מכל הכיוונים של חבר'ה, אנחנו צריכים, עזבו הכל בצד, זה באמת משחק. אני אומר שוב, לאור זה שהייתה פגרה, שאנחנו, כלומר, נכנסים לפגרה, היה דיבור של חבר'ה, בואו נעזוב הכל בצד. האוהדים אמרו את זה, השחקנים אמרו את זה כנראה אחד השני, המאמנים, ההנהלה, כל מי שהיה שם, הכל בצד כרגע. צריך להוציא מפה שלוש נקודות כדי לבוא לשלושה שבועות האלה, לפגרה הזאת, כמו שצריך. אני רק מדמיין אם היינו בטעות מפסידים את המשחק הזה, שלא לדבר על איזה אדום או קטסטרופה, שלושה שבועות, הסיר לחץ הזה היה מתפוצץ. היו זזים דברים והיו קורים דברים, וכן הייתה התגייסות גם של ההנהלה שהורידה כרטיסים, וקיבלנו את, אני לא יודע מספרים מדויקים, אבל 5,000 בטוח היו שם, של קהל שהגיע ואמר, שמים הכל בצד, גם של עניין הארגוני האוהדים וזה שבאו ואמרו, אוקיי, זה באמת מה שנקרא צו 8, עולים, מעודדים את הוויכוחים משאיר לאחר כך, ואתה יודע מה, דיברנו על זה לדעתי לפני שבוע, שבועיים על, על מועדון בריא, ועל ש, שגם הקטסטרופה הזאת שקורית, קורית לנו עם הנהלה בריאה ועם, ועם מאמנים שיודעים מה לעשות, אז מסתבר שגם קהל, גם קהל יודע לשים בצד את מה שצריך לשים בצד, ולבוא ולעודד 90 דקות ולעשות את העבודה שלו, דיברתי את זה לפני שבועיים, לפני באר שבע, הקהל צריך לבוא ולעשות את שלו, ובאו ועשו את שלהם, ואני אין לי ספק שזה נתן דחיפה ועזר, ואת ה, את ה, מה-1-0 הזה, חצי גול שייך לקהל.
לגמרי. היינו פה שבוע שעבר באמת, ושי, שי שהיה פה, אמר שהוא זוכר, הוא נזכר במשחקים החשובים מה, מהקופסה, וכמה, כמה האפקט של הקהל היה משמעותי. זאת אומרת, הקהל הפקיע את הגול. וזה קצת הרגיש, בהתחשב בגול שנכנס, זה הרגיש שהקהל הכניס את הגול.
היה, היה אפשר לרשום את הגול הזה, אם לא למלאד, אז אחד המדהים.
האווירה, אני רוצה להגיד לה, אני חושב שזה היה אולטרה דיימונד, שהחליטו לקחת על עצמם שוב את, ה, את השרבית העידוד, היה חוויה. אני לא יודע מה קורה שם, אני לא מעורה. הלוואי וכל זה ייפטר, וככה אנחנו נראה כקהל, כל משחק. היה עידוד 90 דקות, הייתה אווירה טובה. אתם אמרתם את הכל, זה, השחקנים מרגישים את זה, הקהל מרגיש את זה, הרגיש שגם אם היינו חוטפים גול, עדיין היינו שמה, וככה זה צריך להיות. אז שפו לחבר'ה המעודדים, ורלוואי וזה המשיך ככה.
מעולה. אז בואו נדבר קצת על מה שהיה על הדשא. איך חוויתם את חוליית ההגנה שלנו במשחק הזה? קודם כל בואו נתחיל מהציוות בין, בין טימו ל, לדולב אז אולי.
אני חושב שעוד פעם סוג של הבנתי בעניין בריאותי נקרא לו עם גולוברט, עדיין אין יציבות, אבל זה דברים שאתה כנראה לא יכול לצפות, אם זה פעם אדום ופעם פציעה. דולב הויבך עוד לא היה לנו השנה, אבל נראה שבאילוצים האלה לא נדרש יותר מדי מעבר לשמרו על השאר, ואני חושב שהם עשו את זה טוב. אני לא זוכר איזשהם טעויות מיוחדות, היה מסירה אחת, איזשהו רוחב של דולב נדמה לי, אבל מעבר לזה, סך הכל מכירים, מתואמים, את מה שהיה צריך לעשות, הם עשו טוב, אלמוג וסתיו עזרו כמה שאפשר, ויאמר לזכותנו שגם מגנים, לא היו טעויות של מגנים, אז המצב נשמר והיה טוב. זה, אני כן חשוב להגיד, זה לא צמד שהייתי הולך איתו בונה עליו לכל העונה, אגב מה שאוריאן אמר על ינואר ועל גולוברט, אבל למשחק הזה זה בסדר גמור, עשו את העבודה.
אני דווקא התרשמתי לטובה, לא דווקא, אני חושב שהוא שחקן יחסית סבבה, אבל התרשמתי מהמשחק של דולב. זאת אומרת, חוץ מכדור אחד שהוא לא קרה נכון, שעקף אותו בדקות האחרונות, ודני עמוס יצא וקלט אותו, אני חושב שהיה משחק סולידי שלו, שזה חשוב. לגבי הויבך, היה לי, הבעיה היחידה שלי היה יותר מדי כדורים שהוא קצת עיף למעלה. אבל, ואני אגיד אבל, זה פחות, נגיד, זה מציק לי בגלל שזה הוא. כלומר, יש לו משחק רגל לרוב טוב. הבעיה שאולי זה מתקשר לעניין הזה של החוסר ביטחון, זאת אומרת המשחק הזה שצריך לשחרר, והוא לא רוצה לקחת סיכונים מיותרים, אז הוא פשוט מעיף כדורים. זה משהו שסתם הציג לי תוך כדי המשחק, היה נראה לי שיש יותר מדי עיבודי כדור שנובעים מכדורים שלו.
לא רק לך, אני חושב בכלל יש איזושהי, גם עכשיו וגם למשחקים אחורה, קצת מפריע שבסוף אתה מסתכל ואתה אומר, אני לא יודעת את מספרים, אבל הרבה מההתקפות שלנו, מתחילות, הפליימקר שלנו, הבלם, בין אם זה הויבך או גולוברט, הכדורים הארוכים האלה, זה חלק מהבעיה, אני חושב, אתה יודע, בכל מקום, בכל קבוצה, הקישור זה הבסיס, הקישור זה מי שמסייע לרביעה האחורית, הקישור זה אלה שמסייעים לשניים או לשלושה מקדים, לתת גולים, הקישור, ובין אם זה היה לום, או שתיים, שלוש, אחד, מה שזה לא צריך להיות באמצע, שם הלב, שם הבסיס, אמרנו, הזכרנו את אלמוג ואת רועי, הם אנשים שצריכים לעשות את זה. אני חושב כשהכישור יעבוד טוב, הבלם לא ירגיש, בטח במשבר, אבל בכלל, לא ירגיש צורך להעיף את הכדורים האלה, אלא אם כן אתה באמת מזהה הזדמנות של שטח מת. אבל פה זה נראה לעתים, גם במשחק הזה וגם בקודמים, כאיזה שיטת עבודה. הכל סגור, אז בוא נעיף קדימה. מין איזה כדורגל אנגלי שנות ה-80, אני מאמין שהמאמנים רואים ויודעים, וגם זה צריך להיפטר.
אני חושב ש... בהמשך למה שאתה אומר, גולוברט זה זה שצריך לתת את הכדורים האלה. זה בחור שיש לו ראיית משחק, וכשעשו את האימונים ועשו את המחנה לפני העונה, אני חושב שזאת הייתה המטרה, שבמקרה הצורך הוא זה שייתן את הכדורים האלה שחותכים את כל ההגנה שלהם. הוא או ניקו, זה השניים היחידים בעצם בקבוצה שיודעים לעשות את זה. זה בהקשר הזה. בנוגע לחוליית ההגנה, אני לא רוצה לצנן את ההתלהבות שלכם, אבל קארם ג'אבר היה הפתעה מאוד נעימה, היה כיף לראות את הילד הזה משחק.
ככה אתה מצנן אותנו?
זהו, אני לא הבנתי.
זה שנייה, זה נקודת האור.
חיכיתי לשמוע את השם הזה היום.
הוא היה הפתעה, באמת, משחק סולידי, קרוח, עלה, תמך בהגנה, שיחק עם ביטחון, הם לא העיסו לשחק על אגף שמאל, כאילו על אגף ימין שלנו, אגף שמאל שלהם, אני לא חושב שהייתה להם התקפה כמעט כל המשחק, אני לא זוכר, וניסיתי לראות, כי איך הם לא משחקים על ילד שמשחק פעם ראשונה במשחק הזה, כל הכבוד לו, ובהקשר, זה לא גרוע, כי זה לא אשמתם, אבל חוליית הגנה במשחק כזה קריטי, שמשחקים פעם ראשונה ביחד, בן תורג'מן שהיה חלש מאוד, אני לא מאשים אותו, כמו היה שהרבה הלך רוח ביציאה, הוא חזר מפציעה, הוא אף פעם לא היה כוכב כדורגל, הוא מגן שמאלי סביר לליגה שלנו, ואחרי פציעה ממושכת, הוא לא היה מדהים אתמול. אבל לקחת את כל הרביעה הזאת בפעם ראשונה, היו לרעננה לא מעט הזדמנויות, זה נובע, בטח בסוף, בטח בסוף, ואני גם, זה גם נובע מהלחץ של אחרי חמישה משחקים, ונזכרו שמה שקרה נגד כפר סבא, וזה מלחיץ, זה מלחיץ, אין מה לעשות, מנטליות זה חלק ממשחק, וגם אם הם חוליית הגנה טובה, מה שאני לא בטוח שהם, במקרה כזה של כזה לחץ מנטלי, אז אתה מפחד לעשות טעויות, ואז אתה לא מספיק שומר חזק, והיה להם כמה ביתות, שבקלות יכלו להיגמר בגול, אמנם מה-16 ולא באחד על אחד, אבל יכלו להיגמר בגול. למזלנו זה לא מה שהיה, אבל אני לא חושב שזה חוליית הגנה שאנחנו יכולים לסמוך עליה עד סוף העונה.
אם נשים רגע את ה-20 דקות האחרונות בצד, אז אני חושב שהיה משחק סביר, כאילו של החוליית הגנה. דיברת על בן תורג'מן, ואני איתך בדעה הזאת דרך אגב, אני לא חושב שהיה פה משחק מי יודע מה שלו, וזה יכול להיות שזה הרמה דרך אגב. שאני אומר משחק יחסית טוב של הבלמים שלנו, אני כן מסתכל אחורה על חמישה משחקים או שבעה משחקים האחרונים שלנו. לא שאני אומר שבת, אתה יודע, בסטנדרט כללי, בוא, זה לא גרנדה מילן, אין פה את ברזי ומלדיני, אבל יחסית למשחקים האחרונים של נתניה, זה היה נראה טיפה יותר יציב.
אני חייב להגיד משהו, אתה ניסית לצנן את ההתלהבות, אני מקשיב לך מדבר, וזה רק ריגש אותי יותר. בעצם עלינו רביעית הגנה.
ככה, בן אדם מרגש.
לא, ריאנו משהו. עלינו רביעת הגנה שמגן אחד הוא מהנוער, מגן אחד, בוא נסתפק בחזר מפציעה, שני בלמים שלא שיחקו השנה לדעתי ביחד, לא, דוי בחלו היה מתחילת העונה וכשהוא חזר, לא שיחקו ביחד, והרביעה הזאת הצליחה למה שנקרא לעמוד בפרץ ולהחזיק, אני חייב לציין וכנראה אני לא הייתי היחיד שלפני המשחק אמר, אלוהים תעזור לנו עם קייס גנם, עם אורדסה, שחקנים מהירים, טכניים, תשמע, האחריות כנראה גם עליהם, הם היו לא חדים במיוחד, אבל הרביעה הזאת שהיא באמת הורכבה, טלאי על טלאי על טלאי, מה שיש. חבר'ה, יש פה ארבעה שרוצים לעשות הגנה, זה ככה נראה בחדר הלבשה, ועלו ועשו הגנה כל הארבעה, אז כרביעה המשימה הוא שלמה, צריך גם לפרגן לדני, וכן, זה השלב שקרם ג'אבר, אפשר להגיד, שהוא, אני חושב, עלה, אתה יודע, אתה מצפה משחקן מהנוער, נכון, שחקן מהנוער יעלה, אם הוא שם את ההתרגשות בצד, הוא יהיה מאוד זהיר, אתה תקבל משחק ראשון טוב, כי הוא מאוד זהיר, והוא מאוד מרוכז, זה עוד לא זורם טבעי כדי שיבואו גם טעויות, כל צעד מחושב, צעד אחד, מצד שני, אתה ראית אותו, אין לי ספק שבגיבוי שני המאמנים, עולה ומצטרף ועושה את זה בלי פחד, ומקבל החלטות, וזה היה כיף לראות, לא, נרוץ עכשיו רחוק, ומגן העתיד, וכל העונה, זה היה טוב למשחק הזה, הלוואי שזה יהיה טוב לעוד משחקים, ונוכל להשתמש בו, כי דיברנו על זה שהמגנים שלנו זה עסק מאוד בעייתי.
אני מאחל לו שיהיה לפחות טוב, כמו אורי אוזן וכלי מסבן.
אז קודם כל הרסת לי, אני רציתי ללמד את אוריאן מה זה לצנן, שאני אגיד את מה שאתה אמרת עכשיו. אבל כן, אין ספק, משחק סולידי שלו, אני לא הייתי אף אחרי משחק אחד, קשה באמת להבין מפה יותר מדי.
לא, אבל משחק פרורה, תראה, אתה, יש, כמו שאמרתי, יש לך אפשרות שהוא יעלה, מה שנקרא, יעשה במכנסיים, ואז נפלת על הפרצוף. האפשרות השנייה, ושוב, זה כנראה עבודה טובה של שני המאמנים שלנו, שנתנו לו את הביטחון, ונתנו לו את הגב, ושאירו את הלחץ בצד, או את החרדה, והשאיר אותו באמת עם הביטחון של לך תעשה, אנחנו יודעים מה אתה יודע, ולך תעשה את זה, הוא עשה את זה והוא תמך והצטרף בהתקפה, היו לו כמה תיקולים ורגעים שהוא הגיע והוא היה מהיר יותר, וקרא את הכדורים נכון, הוציא התקפות יפה, זה היה בשביל ה-90 דקות האלה, בוא נשאל, ואם הוא לא היה פה, ואם לא הוא היה המגן, לא היה לנו את מי להביא מהנוער, לא יודע אם אפשר להתחייב על האפס גולים האלה של רעננה.
שמע, אני אומר, באמת, אתה רואה, אם אתה מאמן של קבוצה שאתה יודע שנמצא לך קבוצה בפאניקה, שהמגן הימני של הפעם ראשונה משחק בהרכב בליגת על, ולמרות זאת, הם לא עשו שום התקפה.
לא.
לא עשו אחת, באמת, אני לא זוכר שהיה להם התקפה אחת מצד
שמאל. בגלל זה ציינתי גם את החולשה של רעננה, אבל אם מסתכלים על הנתונים של המנהלת ועל המיקומים ועל האזורים, בן תורג'מן נמצא קצת מתחת לקו האמצע, במיקום הממוצע שלו, ולעומת זאת קרם ג'אבר נמצא מעל האמצע קדימה, ראו את זה, זה הורגש, בכלל, זה גם שליח על המגנים של רעננה, שהמגן השמאלי שלהם, כלומר צד ימין, עליו את הקף הרבה פחות, רואי כעת, דיברנו על זה בעבר עוד שנמשכים ימינה, קניקובסקי, כעת, פטוס די שמר על האמצע, אבל גם על מוג וסתיו, שניהם שם הולכים לכיוון צד ימין. פעם שעברה אני לא זוכר מי המגן השמאלי שהשמנו אותו בזה, אבל הפעם שאיקה נדמה לי, או לא זוכר מי זה היה, אבל
כן,
שוב.
כן, בשלושה בלמים.
כן. ושוב בן תורג'מן שהיה כנראה עלה עם פציעה, אמרת היכולת, מה שהוא צריך הוא נותן, עלה עם פציעה, ולא עלה ולא הרבה לתקוף יותר מדי, בגלל זה הקשרים שלנו גם...
הבעיה שלי לפחות עם העניין הזה זה מתי שהוא עלה אז הוא לא מספיק לרדת בזמן, וזה הרבה פעמים יצר מצב שאויבך צריך לסגור פינה, מוציא אותו קצת מהמיקום שלו. שוב, זה דברים שבסופו של דבר חושפים אותנו להתקפות, ומול קבוצה טיפה יותר טוב, טיפה יותר מרוכזת, אני לא אגיד טובה כי החוד של רעננה הוא בעיניי חוד טוב מאוד,
כן, יש איכות,
אבל טיפה יותר מרוכזת מענישה על דבר כזה.
טוב, זאת כנראה לא תהיה רביעת ההגנה הקבועה שלנו, אז...
בדיוק. ונעבור לקישור, אז באמת דיברנו על זה קצת, נגענו לזה לפחות, שהתחלנו עם אלמוג ועם סתיו מאחורה, איקה, רואי קיאט וקניקובסקי מקדימה, זה פחות או יותר, בשתי קווים, זה החוליית קישור שלנו הייתה. לא יצרנו יותר מדי, צריך להגיד את זה. זאת אומרת, כן, בוא נגיד החלק האחורי של, של החוליית קישור הזה תפקד, כי לא באמת היינו חשופים במחצית הראשונה, או אפילו תחילת המחצית השנייה, עד הגול לפחות, אבל גם לא קיבלנו יותר מדי מהחלק הקדמי של הקישור שלנו במשחק הזה.
אני חלילה לא בא להטיל ספק בתבניות התקפה, אבל היה דבר אחד שמאוד הורגש, זה אחד שפטוס נאלץ לקבל את כל הכדורים על הגב. וזה גם מעבר לזה שאני לא יודע עד כמה זה יעיל, זה מתסכל מאוד.
תגיד, יכול להיות שאנחנו קוטלים אותו סתם?
כן, זה בדיוק מה שאני רוצה להגיד, שאנחנו קוטלים אותו, אני לא יודע אם קוטלים ואני לא יודע אם סתם, אבל יש משהו בסתיו, שיטת המשחק או השחקנים שסביבו שמקשים עליו. אני מדמיין אותו מקבל כדורים לשטח, ואנחנו זוכרים את הכדורים שהוא רץ טס למתפרצת, גם אם היא לא מתפרצת, יש שטח של 20 מטר, גם אם זה לפינות, הוא יודע לקחת את הכדור מהפינה ולהיכנס פנימה, הוא עשה את זה בגול היפה בבאר שבע שנה שעברה, זרוק את הכדור לפינה, תן לו לרוץ אליו, אני חושב שגם הוא מעדיף את זה, מאשר המאבקים האלה עם הגב, שגם כשהוא עוצר את הכדור ומוריד אותו, המהלך הבא זה עלול להגיע לבלם שלנו חזרה, זה לא איזושהי עצירה כדי להסתובב ולהמשיך קדימה.
כתב יפה, דרך אגב, ליד זגורי, שפטוס הוא מסוג החלוצים שצריכים לקבל את הכדור בתוך הרחבה, אבל עם הפנים לשער. ושם הוא קטלני.
ואם זה לא בתוך הרחבה, אז לשטח. לא לרגל 40 מטר מהשער, לא יקרה מזה כלום. הדבר השני זה, שראו את זה, שוב אמרנו קודם על רואי קיאט, בשתי הפאזות. אחד, שהוא רץ הרבה לשטחים הריקים, וראית שיש לו את השנייה שתיים בין הבלמים, אמרת, בין הקווים, שהוא לבד, אבל אף אחד לא נותן. והפאזה השנייה היא שכשהוא עם הכדור ברגל, והוא עושה את הסימונים האלה של למה אף אחד לא בא. אני חושב, ושוב נסייג את זה, זה כן קשור לשישת המשחקים הקודמים, אבל נסייג את זה לסיטואציה מאוד ספציפית, ולחוסר הביטחון שהיה גם בהגנה וגם בהתקפה, לא הייתה מספיק תנועה. אנשים אולי פחדו לזוז מהמקום, כדי לא לאבד ולא להשתולל, אבל הרבה 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 תנועה בהתקפה, אתה רואה את זה אצל מכבי תל אביב, זה מדהים איך הם עושים את זה, על גבול הטיקי טקה, וזה פשוט כי הם כל הזמן זזים שהם כל הזמן מחליפים מקום, החלוץ במטר אחורה, מיכה נכנס פנימה, הם כל הזמן זזים. יכול מאוד להיות שאצלנו זה לא קורה, שוב, בגלל הסיטואציה מאוד מורכבת, אבל זה בולט עד כמה זה חסר, וזה מביא את הבלמים להעיף כדורים.
היה חסר לכם ניקו במשחק הזה?
אולי עוד שניים, שלושה משחקים, כי אני אמרתי כבר, אני חושב שהשני קשרים גרזנים מאחורה, הייתה סיבה שהם שם. אנחנו רוצים קודם לא לחטוף גול.
לא, אני לא יודע, אני לא אגיד מיקום של ניקו, בסדר? יכול להיות הוא בזה, ויכול להיות שהוא צריך להיות טיפה יותר קדימה. לא נוגע בזה, אני שואל
חסר בזה. חד משמעית לא הייתי מכניס אותו יותר קדמי. ולכן הוא לא היה חסר לי במשחק הזה. אני לא אומר שהוא מיותר, רק לגבי המשחק הזה. לגבי, אנחנו התחלנו לדבר על, על החוליה...
אני אגיד למה אני שואל, אוקיי? כי נניח עכשיו, אם אני, אתה יודע, מסתכלים על הנתונים, אני רואה המוסר הכי מוביל במסירות במכבי נתניה, זה אלמוג כהן עם 62, שחרורי משחקים של ניקו זה באזור 100.
השאלה אם העוד 40 האלה הם לא מתסכלים את הקהל. שוב לבלם, שוב למגן, שוב לבלם, שוב למגן. אני רוצה להגיד שאנחנו כבר כמה פעמים העלינו את תיאוריית ניקו בתור 10, או ניקו קצת יותר מקדימה.
לא 10, 50-50.
נראה לי שאפשר לרדת מזה, כי אני לא רואה את המאמנים, מה שנקרא, רואים איתנו עין בעין.
אני לא חושב שהוא 10, דרך אגב. אני חושב שהוא צריך להיות 50-50, פשוט לא האחרון.
הוא האחרון, הקשר הכי אחורי זה שעומד לפני הבלמים, ששוב, אמרתי את זה בעבר, שכשזה לא היה הוי בחו גולוברט, שגם כמה כבר יצא להם לשחק ביחד, זה היה או דודי תירם, שנה שעברה, או דולב, או צליל, כשזה היה, הוא היה זה שצריך לבוא לקחת את הכדור ולהניע, כי הטכניקה של שני הבלמים האחרים לא מאפשרת את זה.
גם הטכניקה, וגם זה שלא היה אפיקי מסירה. אבל באמת, בוא, אנחנו גולשים לזה, בוא נחזור באמת למה שהתחלת, אוריאן?
אגב, בנוגע לה, אמרת, אתה 60 אלמוג לעומת 100 ניקו, אבל היה לך גם 40 רואי קאט. זאת אומרת, כשניקו משחק הוא מאוד טוטלי, הכדורים, הכל עובר דרכו, חלק חוזרים אחורה, חלק עוברים בעיקר, אגב, שמאל במסירות ארוכות, שהן טובות הרבה פעמים, אבל הוא מאוד, כל המשחק עובר דרכו.
אני רק תוהה עם החוסר יצירתיות הזאת שהיה לנו המשחק הזה, זאת אומרת, החוסר יכולת שלנו לייצר מצבים, שלי זה היה לפחות בולט ליין, נובעת כאילו בגלל הרכב של הקישור כמו שהוא.
זה מאוד בולט ליין, אבל...
או בגלל שנניח, אתה יודע, שחקנים שכן צריכים ליצור שזה היקה וקניקובסקי, או שלא היה את החוליה שיודעת למסור להם את זה, או שהם פשוט לא תפקדו במשחק הזה.
זה בדיוק הנקודה הבאה שלי. אני מאוד מאוד מוכזב מאיקה, מאוד. אני חושב שהוא פשוט לא נותן כרגע כלום. שמעתי, ראיתי, דיברו שהבחור באימונים סופרסטאר, אבל בפועל הוא פשוט לא מספק כלום, כלום. אנחנו משחקים 11 שחקנים שאף אחד לא יודע להעביר שחקן. אולי גבי קניקוב כיכול, והוא גם כמו שאר הקבוצה בתקופה פחות טובה, עם פיתחון נמוך. אנחנו משחקים כרגע בלי שאף אחד יודע לעשות דריבל. אני הייתי מוציא את איק, שם את מלאדה, זה דבר ראשון, כי הוא השחקן היחיד בקבוצה שמסוגל לעשות דריבל, ואנחנו בעשר דקות שהוא היה לפני שכבשנו גול, נראינו כמו קבוצת כדורגל. הגענו לכמה מצבים, לא יודע אם ישבנו עם לשער, אבל זה היה העשר דקות הכי טובות שלנו של כדורגל.
אבל יכול להיות שמלאדה, ובוא, זה טוב שאנחנו מדברים עליו עכשיו, אבל יכול להיות שמלאדה יותר טוב בתור מחליף? שההגנה קצת עייפה, כשיש לו קצת שטחים, שפה, ששם.
בהחלט אפשרי. יש שחקנים כאלה שזה המסגרת, ואתה יודע שאתה תוציא מהם הרבה יותר. אגב, וראו את זה בבאר שבע, גם המיקוד, גם הפוקוס. אני לא יודע, אולי המצב, התסכול, אבל אתה ראית אותו ב-90 דקות בבאר שבע, מחצית שנייה, הוא כבר התחיל להתפזר, ועבירות, ועניינים, וכיסוכים, ושופט, וכשאתה עולה ל-30 דקות בסיטואציה מסוימת, מה שנקרא, מונח לך למגש, בדיוק, איך אתה עולה, מה המצב, מה אתה צריך לעשות, זה מאוד ממוקד, זה מתאים הרבה לשחקנים צעירים, משימות פשוטות, לא, ויכול מאוד להיות, דיברנו על זה גם בתחילת עונה, מלאדה לא בהכרח צריך להיות הרכב, הוא צריך להיות השחקן ה-12-13, להסתכל אחורה לספסל ולראות שזה מה שיש לך.
אני גם אהבתי אותו שהוא שיחק, אם כבר פותח נניח, אז אהבתי אותו אותו סקנד סטרייטר, זה שתם מהשתיים מקדימה.
אם כבר פאטוס מוריד כדורים ומקבל אותם על הגב, צריך שהוא יהיה שם בשביל זה. כי באחד זה, חלוץ אחד, למי בדיוק הוא יוריד את זה?
שוב, אני מדבר על זה שאנחנו חייבים שחקן שקצת פותח את המשחק שלנו, שמסוגל להעביר שחקן, לתת פס, לקבל דאבל. כמובן שיונס עוד ילד והוא עושה הרבה שטויות, אבל הוא מכניס קצת בלגן חיובי למשחק בעיניי. מסכים איתכם שיכול להיות שהוא שחקן שכרגע ביכולת הנוכחית שלו, במנטליות שלו, מתאים ללא יותר ממחצית. אני לא, אני מסתכל ואני לא יכול לחשוב על אופציה יותר טובה. אני אוהב לראות, אין, אולי אביב אברהם, אם הוא יחזור, אני בטוח שיש מיליון שיחלקו עליי בנוגע לאביב אברהם, איקה זה פשוט לא זה, זה לא פוגע. לא שמה, לא באגף שמאל. יש לי אולי באיזושהי קונסטלציה לשים אותו באגף ימין, ולהוריד את גבי לשחק טיפה אחורה יחד עם אלמוג, וזה כשאולי קצת נצליח להרגיש שיש לנו מספיק ביטחון, לשחק קצת יותר התקפי. כרגע אני לא רואה את התרומה. סליחה?
תעשה סימולציה במנג'ר, תתקן אותם.
יכול להיות. אבל כרגע אני באמת לא רואה את התרומה של איקה, ומעבר לזה אין לנו שום מעוף בהתקפה, וזה היה ההרכב הכי יצירתי שלנו בגרשיים. למעט מלאדה.
אני מאוד מסכים שאיקה, זה גם סימנתי לעצמי אחת הנקודות. במקרה הזה איקה וגבי, אבל אתה יכול להניח, גם ראינו את גבי, שזה משחק שבו, לא יודע, אולי גם הוא היה טיפה יותר אחראי, טיפה יותר
זהיר. גם שבוע שעבר, אבל לא, לא, הוא לא היה במשחק הזה, צריך להגיד, גם שבוע שעבר הוא לא היה, וגם השבוע הוא קצת, יכול להיות שזה העניין של הביטחון, יכול להיות שזו תקופה לא טובה שלא ספציפית, אני לא יודע.
כמו ששמע לו קבוצה, הוא לא פוגע בדיוק. הוא עובר פה ניסיון, מה שאלמוג בגיל ובניסיון שלו יודע לדבר עם עצמו, להרים את עצמו ולבוא למשחק הזה חד, כי צריך אותו, יש שחקנים שזה קצת יותר קשה להם, אני שם את זה בסימן שאלה, כי אני לא יודע ולא מכיר את האופי. אני כן רוצה להגיד אבל על היקה, כי עליו אפשר לדבר. הוא לא מבין עברית, הוא לא שומע את הפודקאסט.
שומע, שומע.
אוקיי, אז באלבנית.
מתורגם לאלבנית.
כן, יש משהו מאוד, אתה מקבל את הכדור, ואתה יודע כנראה מה יהיה מזה, הטייה הזאת עם הרגל לימין, וגם שם זה לא מסתיים, כשהוא נכנס לאמצע, מסתיים בביתה, אלא בעוד פעם הטייה חזרה, כדי להגיע לקו. יש איזשהו קושי, במשחק הזה ספציפית, כמעט לא קיבלנו ממנו כלום, אני מסכים, זאת אומרת אפשר, אני אומר לדבר עליו, כי שחקן זר שגם צריך לשים בסימן שאלה לינואר. ואני כן רוצה לפתוח סוגריים ולהגיד, אמרת את זה בקטנה, חלפת על זה, אבל זה מדויק, אין פה שחקן של דריבל ברמה של לעבור שחקנים. זה בשתי פינות שדניאל יגיד לנו אם יהיה להם זמן. פינה אחת גגוואי לאלי, מי שידע לעבור שחקן ולשבור איזה משהו, והפינה השנייה היא חלון ינואר. אמרת פלומן, ממן, אני לא יודע, יש חן עזרה שאז לא רצה לבוא, סליחה, לא רוצה, לא הסתדר, לא נכנס לכיס, אבל יש שמות של שחקנים שיודעים לעבור את השחקן הזה. אני חושב שזו נקודה קריטית. אתה לא רואה איך אנחנו שוברים, דיברתי קודם על הרבה תנועה ללא כדור ודאבלים, אם זה לא זה, זה מישהו שיצליח לעבור את השחקן אחד ולשבור את הקו ולגרום לבלם לצאת אליו קדימה. אגב, אנחנו רואים את זה הרבה פעמים קורה מולנו שמצליחים לגנוב שחקן, בין אם זה המגן או הקשר אחורי, ואז הכל מתברבר, הבלם צריך לצאת לסגור. משהו בדבר הזה חייב לקרות, וכן, יש לנו 11 שחקנים שכרגע לא רואים מי עושה את זה.
אני חצי אסנגר על איקה, אבל אני אומר חצי כי הוא היה טוב רק בחצי הראשון, אבל אני מסכים שזה לא הרמה המצופה משחקן זר, משחקן חיזוק. מעניין, אולי אחד מהשמות האלה באמת רלוונטי, אני לא יודע עד כמה באמת הם רלוונטיים או לא, אבל אנחנו בואו נדבר על זה עוד שנייה. נסיים עם חוליית ההתקפה שלנו, שהייתה מורכבת מבחור אחד מונטנגרי. מה הרשמים שלכם במשחק? של פאטוס?
אני אמרתי קודם, אני חושב עוד פעם, אני כבר עברתי לפאזה של מלכעוס עליו, לקצת...
לנסות להבין אותו?
כן, זה בדיוק מה שריפסתי, לנסות להבין אותו, כי... לא יכול להיות ששחקן שראינו שהוא מוכשר, ראינו שהוא יודע לרוץ, ראינו שהוא יודע לעבוד, ראינו שהוא רוצה. אני אין לי ספק שהוא יוכל בקיץ למצוא מקום אחר אם היה רוצה, הוא רוצה להיות פה. הוא ממשבר ה-GPS גם בא ואמר, אני פה, אני לוקח אחריות, טעות שלי, אני רוצה לעבוד, אני רוצה להצליח, להחזיר למועדון את מה שמגיע לו.
גם כולם אומרים את זה עליו.
ולכן אני חושב שמשהו, מכל מה שאמרנו בחצי שעה האחרונה, או בשחקנים שלידו, או בשיטה, או בדרישות, שהוא נאלץ כרגע להתמודד עם דרישות אחרות. דיברנו על איקה, אז איקה שנה שעברה, כשהכל זרם לקראת סוף העונה, חדרה וזה, רץ רקד על המגרש ונתן, אתה יודע, שעובד אז הכל עובד.
לא, גם צריך לשים את זה בכוכבית. איקה בא לפה אחרי שהוא לא שיחק תקופת זמן ארוכה, הוא בא לפה לא בכושר, ולקח זמן להתניע. ראינו את זה, את ההתנעה הזאת, בסוף עונה.
לא, ברור, אני מדבר על זה שכש... לקחתי טיקה כדוגמה לזה שכשעובד, אז הכל עובד. גם לפאטוס, ועכשיו כשלא עובד, אז גם אצלו לא עובד, והוא באמת שחקן, כולם תלויים, זה 11, אבל הוא תלוי מאוד מאוד במסירות, והכדורים הארוגים האלה רק מתסכלים אותו הרבה יותר. גם כשהוא עוד עוצר אותם, פרויקט מורכב של להחזיק את החלוץ על הכתף אחת ולעצור את הכדור בחזה, אוקיי, זה מגיע למסירה אחורה, שתוך שנייה הופכת לעוד מסירה אחורה, והכדור חזר לבלם, ואני פאטוס, ואני שואל את עצמי, זה בשביל מה כל המאבק הזה? אני חושב שמשהו צריך להשתנות בשיטת המשחק, או באמרת מלאדה שיהיה לידו, משהו שיאפשר לו להיכנס למשחק, הוא לא, אתה רואה באיזשהו שלב שהוא בא הציד עד האוט כדי לקבל את הכדור, לגעת בו, להכיר את המוצר העגול הזה.
וזה... זה נעים, זה נעים כדור. צריך להגיד.
פאטוס, על אף מבנה גופו והצורה שלו, הוא לא פיבוט. ולמרות זאת, אנחנו בעונה נכשלים, ומשחקים איתו כפיבוט. הוא לא טוב בזה, הוא לא יודע לעשות את זה. אני לא זוכר פעם אחת שהוא עצר כדור, כמו שאתה אומר, על החזה, ונתן מסירה לאגפים, כמעט ולא. מקומות היחידים שהוא איכשהו מצליח לעשות את זה, בעיגול האמצע, שלפעמים הוא עוצר את הכדור ויודע לתת פס ימינה או שמאלה.
כשהבלם כבר לא דבוק לו על הגב, כן. אז טיפה יש
מרווח. עכשיו, אם רוצים שהחלוץ היחיד שלך יהיה פיבוט, כבר עדיף שחקים מלמד, שיודע על אף שהוא יותר צנום ויותר נמוך, יודע להיות פיבוט יותר טוב מאשר פאטוס.
אפילו רון אשכנזי.
אפילו רון אשכנזי, אני מסכים.
חשבתי שתגיד אפילו רונלדיניו.
ומה שמביא אותנו, למי ייתן, זה שוב, אנחנו קצת תוכנים את זה, אבל כדי שפאטוס יהיה מרוצה, צריך שיהיה מי שידע להזין אותו בכדורים. כרגע אין לנו. חוץ משלושה כדורים שקיבל מקניקובסקי נגד נס ציונה, הוא לא קיבל כדורים כאלה. וכל פעם שהוא מקבל את הכדור בריצה לאחד הצדדים, יש רח, אתה מרגיש שאולי משהו טוב יקרה, הוא ידע לתת את הפס, הוא יעבור ויסים
ויבעט
עם הפנים לשער, כן. ועם העוצמות שלו, אבל זה פשוט, במשחק הזה לדעתי זה לא קרה פעם אחת, תקנו אותי.
לא, אני גם, אולי פעם אחת, לא זוכר את זה בצורה מובהקת.
מתפרצת אחת שציפינו לקבל מנה איזה פנדל שם, שנתן לו כתף, לא זוכר מי,
נכון, וזה גם משהו. זה גם משהו, אתה אומר, אוקיי, לא היה שם פנדל,
כן,
אבל
זה מכניס אותו לעניין, אתה רואה שהוא מרגיש שהוא, שאר הזמן יש תחושה, אתה מסתכל עליו, אתה אומר, עם מושך כתפיים כזה, כאילו אני לא, למי אני חשוב פה? מה אני עושה פה? איך אני מקדם? ואני חושב שהתסכול הזה עולה לנו ביוקר, אני חייב, שלא נקטנטונת, האם יכול להיות לאור כל מה שאתה מעלה שוב ושוב ושוב ושוב, אולי אתה סוכן שחקנים, שהתשובה היא שפשוט הסגל הזה כמו שהוא, גם כשכולם ברויים, עדיין חסר את החתיכה הזאת, זאת שטסה לקפריסין ואולי בנו עליה ולא בא משהו אחר במקום.
אני לא יודע אם החתיכה שלנו בקפריסין, אבל בהחלט חסר החתיכה.
כן, החלק הזה בפאזל, אני לא יודע אם קוראים לו חן או פלומן, או לא יודע מה מתחרז עם זה עוד, אבל הם רצו אותו. הם ידעו שהם צריכים מישהו עם התכונות האלה, אמרת, יודע לעבור שחקן, יצירתי, שיודע לתת את הפס פנימה אולי לפאטוס לשטח. ומרגע שהוא לא הגיע, ואני תמיד מכבד את מה שהבעלים אומר, במקרה של הבעלים שלנו, אם הוא החליט, אז זה הדבר הנכון, אבל לא ניתן לזה מענה, זה נשאר ככה, ההתעקשות הרלוונטית על הסכום ועל הפיצויים ועל מה שצריך ועל הדדליין והשבת, אוקיי, וזה נגמר, וחתכת, ומה במקום? ושאלה ככה, שאני לא יודע אם היא עולה בדיונים,
מסכים, מסכים, נקודה חשובה. אני חושב שגם כולנו, קשה להתעלם מזה, שאתה יודע, שחסר משהו שייצור. כי בוא נגיד קניקובסקי, דיברנו על זה גם פה בהזדמנות, אני לא זוכר בדיוק באיזה זה, אבל שתי השחקנים באמת שהיחידים שיכולים או אמורים ליצור במכבי נתניה, לדעתי כיום, זה קניקובסקי ואיקה, והם לא עושים את זה. חסר פה שחקן שייצור. עוד משהו על המשחק?
לא, אני רק רוצה להגיד שאני לא מת שחן עזרה ינחת פה שוב. לא בהכרח חן עזרה.
זה לא בהכרח חן עזרה.
לא, זה לא בהכרח. זה כנראה בהכרח לא חן עזרה כבר.
צריך להיות מישהו אבל שיודע לעשות את הדבר הספציפי הזה. לצורך העניין ניקח את מאור בוזגלו, שגם ברגע שדיברו על זה שהוא רוצה לעזוב את הפועל תל אביב, ישר קפצו הרדשים ואמרו, ואני דווקא אוהב את מאור בוזגלו, אנחנו סוג הקבוצות שיכולות להחיות את מאור בוזגלו, אבל מאור בוזגלו הוא לא כזה דריבליסט גדול, הוא יודע למסור כדורים פנימה, אבל לא בטוח שהוא זה מה שאנחנו צריכים. אז לא כל שם גדול או משהו כזה, גם חנן ממן לדעתי הוא לא דריבליסט גדול, אתה צריך מישהו שיודע לעשות דריבל, שיודע לפתוח את ההגנות, שזה מה שחסר לנו עכשיו. ברגע שיהיה לך גם מי שיפתח את ההגנות, אז שחקנים שאולי יודעים לתת את הפס הזה ולא מסוגלים עכשיו ולא מצליחים, כמו גבי, כמו ניקו, ולא יודע, עוד כמה דוגמאות, אפילו מלאדה הוכיח שהוא יכול לתת פסים יפים לגול, המשחק שלנו יהיה יותר פתוח, זה ייראה יותר הדברים האלה, ברגע שיהיה לך את הסכנה הזאת.
מסכים, צריכים לבוא לראות את ברק בקט רגל.
ילמדו דבר או שניים.
אז בואו נדבר קצת, נגמר המשחק, יצאנו באמת לפגרה עכשיו של, של נבחרות, וקצת לתת לדשא לגדול.
יש שידור ישיר מהשזרוע?
אני מקווה, שנה שעברה היה מרתק.
עונה טובה הייתה לנו עונה שעברה.
שפו לגנן. איך אנחנו מנצלים את הפגרה הזאת? איך אנחנו מגיעים מהפגרה מוכנים?
זה מה שנקרא עצות למאמנים.
הקטע מומחה.
כן, התחלת מהסוף, אוריאן, זה שבאמת אמרנו, כנראה שצריך פה עוד חתיכה לפאזל, אבל זה...
רגע, אני מפריד. בוא, עכשיו אנחנו עדיין לא בחלון, שנגיע לחלון, נדבר על החלון.
זהו, אני נמשך לינואר.
2020,
בכוח, שיבוא לינואר הזה. גם, לא יודע מה יצא מזה.
אנחנו חוזרים מהחלון עם אותו סגל.
אוקיי. אז בהינתן לזה שאי אפשר להקדים את ינואר, אני חושב שקודם כל, זה שלושה שבועות, שבה כולם יהיו בריאים, ונייצב רביעת הגנה. אני בעבר אמרתי את זה, ואני חושב יותר ויותר, הגישה הזאת של מי שטוב באימונים משחק, היא טובה לשני מצבים. אחד, חוג. שתיים, כשאתה איביץ'. וכשהשיטה עובדת, השלד, לא היציקה, התבנית, מושלמת, אתה יכול לצקת לשם את מי שאתה רוצה. אם זה שכטר או אתר או ריקן או מי שבא לך, אבל התבנית צריכה להיות מושלמת כבר. כשזה לא המצב, לא כל מי שטוב ישחק. יש היררכיה, יש 10 או 9 או בהגנה רביעה שעליהם אנחנו בונים, והם ימשיכו. ולא שאני חושב שהיה פה איזה עניין של חוסר ביטחון או מישהו חשש על מעמדו משבוע לשבוע, אבל לא, אתה כמאמן קשה לך לבנות משהו.
היה פה גם הרבה פציעות, היה פה הרחקות.
ברור.
אם אנחנו מדברים בכלל על חוליית ההגנה, אז בכלל היה פה חוסר מזל משוגע.
הרבה כיוונים. אז לכן אני אומר, שלושה שבועות האלה, שוב, שכולם יהיו בריאים, ואף אחד לא יקבל אדומים בפגרה.
אי אפשר לדעת. בואו נזכיר גם שיש מיני מחנה אימון.
שאני חושב שבו צריך לתרגל את הרביעה. אגב, או את החמישייה. אם המאמנים מחליטים שזה יהיה חמישייה,
אני לא חושב שזה קבוע, אתה יודע, הם צריכים, אתה יודע, רצו מגוון.
אז אני חושב שזאת הבעיה, שלא בטוח. לא,
פה זה היה אילוץ מסוים, ששיחקנו עם השלושה בלמים, זה היה רק באילוצים. זאת אומרת, זה לא הרכב הראשון שאמור לשחק. אם הם היו משחקים שלושה בלמים עם הרכב הראשון של ההגנה, זה היה נראה אחרת.
יכול להיות, ושבוע אחרי זה, כבר לא זוכר את המשחק, למרות האדומים שאחרי חדרה, אוי בך מזה תעזרו לי? דום השני.
דולב.
מרוב הדובים כבר לא זוכרים. נכון, שני הבלמים. ולמרות זאת בשבוע אחרי זה הוא התעקש להמשיך עם השלושה בלמים. anyway, אני לא זה שמחליט 5 או 4, אני חושב שהדבר הראשון שצריך לעשות במחנה זה לייצב איזה עמוד שדרה, איזה סרגל ש... שמענו את יאל מדבר על זה בערוץ הספורט על קיאט, אז אם קיאט צריך לשחק עכשיו 5 משחקים כי שילמו עליו, אז קיאט בפנים, ואם אלמוג חזר לעצמו, אז אלמוג בפנים, ואם פאטוס סיימנו את ענייני GPS, הוא בפנים, ובלם, שני בלמים, וגם במגנים להתחיל לייצב, אם מוחמד יחזור להיות בריא, אני חושב שמה שצריך זה יציבות, זה 3 שבועות של אימונים, שבהם אותם 10 מקבלים את הגופיה.
מה בדיוק מה שרציתי להגיד בנוגע לחוליית הגנה, הם צריכים להחליט מה הם רוצים לעשות עם רומן גולוברט. בעיניי רומן גולוברט הוא חיה מסוג שאנחנו לא מכירים.
לא מוקדם מדי.
מה?
להחליט מה אנחנו עושים עם... בוא נגיד, עזוב, אין חלון עכשיו. היית חושב מחליט בפגרה עכשיו. אתה אומר כאילו אם לתת לדולב את החולצת הרכב או לתת לרומן?
כן, הם צריכים להחליט, תשמע.
תראה, הם החליטו על הררה כבר לפני חודש.
נכון?
הררה פשוע. אני מזכיר.
הררה זה נראה שהוא בזה.
או שהחליטו שמפנים לו זמן לארוז. זאת אומרת, אני מקבל את מה שאתה אומר, כאילו שהוא פצוע, אבל גם...
הוא לא בסגל, לא מי בגלל החיולת מקצועית. היה הרי מצב ששיחקנו על לנו מגן שמאלי אחד. הוא היה בסגל אם הוא היה קשיר.
אתה חושב?
אני רוצה להאמין.
זהו, אז אני טועה עם זה, או שמיצו איתו את הסיפור. אתה יודע, אולי מנסים לפעמים... עזוב, לא ניכנס לזה.
מה שאני אומר, זה גולוברט, זה חיה מהסוג שאנחנו לא מכירים, כי הוא בלם שהוא משועמם מתפקיד הבלם. יש לו הרבה כישרון ברגליים לבחור הזה, ומשהו במנטליות כמו שחקני עבר רבים ישראלים, לא עולה בקנה אחד עם הכישרון שלו, וכנראה שהוא צריך איזשהו טיפול בכפפות של משי ואיזשהו מישהו שיעבוד איתו על הצד המנטלי.
בכפפות של טקטיקה. יכול להיות שאם הוא בלם משוען לתפקיד, אתה יכול לפעמים להשתמש בבלם כדי לשבור את המערך בצורה מדהימה. בשביל זה אבל אתה צריך שאוי בכי לידך ושיהיו לך שני מגנים שאתה יכול, וקשר אחורי שיודע מתורגל בלחפות עליך כשאתה יוצא. אני חושב שהוא לא כזה משוגע, אני חושב שבאמת הוא, את השיעמום הזה, כשזה בא על רקע של בלמים, לא חושב שהם עוד מה שנקרא, בלמים או מגנים שהם לא מתופקדים ולא רגילים וחדשים, וזה נפל לנו על הראש השיעמום הזה.
אני מסכים איתך במיליון אחוז, בגלל זה אני אומר, נגיד החמש, ששלוש, חמש, שתיים, חמש, שלוש, שתיים, שלא יצא שהוא שיחק, כי אז הוא היה מורחק נגד חדרה, אני חושב שזה תפור עליו מערך כזה, לא שאני חושב שזה בהכרח המערך שאנחנו צריכים לשחק, אבל בשבילו, שישחק את הבלם שהוא חצי קשר אחורי, ויתחיל את ההתקפות שלנו, ויוכל לתת את הכדורים שהוא אוהב. אני חושב שזאת אופציה לא רעה בכלל. כמובן שאי אפשר לבנות את כל הקבוצה על השיגונות של גולוורט, אבל אני כן חושב שצריך להחליט, אם הוא איתנו, אז הוא איתנו, ועד הסוף, ולא שבוע כן, ושבוע לא, ושבוע אתה לא בסגל, ושבוע אתה כן. אני חושב שלבחור הזה יש הרבה כדורגל. אני בעד לשמור עליו ושהוא כן יהיה חלק מהקבוצה, אבל זה משהו אחד שצריך להחליט. חוליית הגנה, כמו שברק אמר, סופר חשוב, כי זה מה שיחזיק אותנו עד ינואר, שאני, כי מעבר לזה, תראו, אני באמת סקפטי, היה קשה לראות את הכדורגל ששיחקנו, בטח בכל השבועות האחרונים, גם במחצית, גם במשחק האחרון, זה בסדר, אבל קשה לראות. אנחנו נצטרך, אנחנו צריכים שינוי ושינוי פרסונלי. אני לא רואה אף אחד מהשחקנים שעל המגרש שכרגע יכול להוציא את הקבוצה עם כאילו מהבוץ. אז אני חושב שעד ינואר אנחנו צריכים לאסוף כמה שיותר נקודות ולגבש את השחקנים שכן נשארים פה ואת ההגנה שכנראה תישאר. אולי יהיה מגן שמאלי. בנוסף הייתי מנסה לעשות שתי, כאילו את ה-4-5-1 שאנחנו משחקים, שתי אופציות, זאת אומרת שפעם אחת יש לנו חוליה שאנחנו רוצים שתהיה קצת יותר שולטת במרכז השדה, כמו ששיחקנו נגד רעננה, שאולי קצת פחות התקפית, ועוד אופציה של לשחק עם אביב אברהם, או עם גבי גניקובסקי, או עם ניקו, כקשר האחורי השני, שזה משהו קצת יותר התקפי, ולקוות לטוב.
אני חייב להגיד בהערת סוגריים שזה מאוד מטריד שהשינוי צריך להיות פרסונלי, כשבקיץ דיברו על זה שהיינו מוכנים ראשונים לפני המחנה, שנבנה פה תקציב שמאז ימר הכי גבוה, ובסוף, זה עצוב כי אתה כנראה צודק.
לא, אני רוצה פרסונלי. להגיד משהו על זה רגע. אתה יודע, גם שאתה בא מוכן ודבר, ואתה חושב שדברים הולכים לכמו שאתה רוצה, והכל מסתדר, וואלה לא תמיד מצליח. לא, אני לא חושב שהיה פה, לא חושב שהיה פה איזה יהירות, אני לא חושב שהיה פה איזה משהו זדוני או כל הדברים האלה.
לא, להפך, אם זה היה זדוני, עוד הייתי חיים לא, זה בשלום.
סתם אני אומר זדוני, אתה
אני
יודע.
אני אומר, יכול להיות שלא ראינו את החתיכה, אף אחד לא צלצל בפעמונים, הסגל נראה מושלם לתחילת האימונים, קיבלנו כל מה שרצינו, ואני אומר, זה לא שנפלת פה עם איזה פליימקר פורטוגלי, שהבאת לא הלך. בחלק הקדמי, אתה נשארת עם אותו דבר פלוס רוי קיאט, שכולם ידעו, כולל המאמנים, שזה לא יבוא במכה הראשונה פרפקט, שיקח קצת זמן. ואז אני אומר, אוקיי, על מה, תשמע, יכול להיות שהתבשמנו מהעונה שעברה, וכן, בנינו על היקה, ועל קניקובסקי בהתקפה, ועל פאטוס יותר ממה שמותר לבנות.
השאלה אם זה להתבשם, או פשוט לצפות. אתה מצפה משחקנים מסוימים. זה לא שהתבשמת כי ראית עכשיו את היקה, שנה שעברה תופך 10 גולים, 10 בישולים. אתה פשוט מצפה משחקן, יש שחקנים שלא עמדו, סתם אני אומר איקה, כן? זה לא, בוא, זה לא היחידי שלא עמד בציפיות.
לא, לא, בואו, פשוט לא שמע את הפודקאסט.
כן, אבל, אבל, שמע, שחקנים פשוט לא עמדו בציפיות בינתיים.
כן, חיכינו לעוד קפיצת מדרגה, לא רק אנחנו, כל הליגה דיברה על קניקובסקי שיעשה את הקפיצת מדרגה, על אביב שיחזור, על מלאדה שיעשה קפיצת מדרגה שחזר מסיפור הברך שלו. אוקיי, אנחנו נשארנו בקומה ראשונה.
יכול להיות, יכול להיות. העונה עדיין לא נגמרה, ואנחנו עדיין מקווים שזה יסתובב איכשהו.
כן, תראו, שניים, שלושה ניצחונות, למרות שזה זה, שניים, שלושה ניצחונות, ונחזור לדבר על פלייאוף עליון. זה אפשר לטעות, וזה בסדר, והמאמנים שלנו עשו שלוש עונות מדהימות, שאני לא ציפיתי שכל אחת יותר מוצלחת מהשנייה, ולא יקרה שום דבר אם נעשה עונה של פלייאוף תחתון, זה כואב, זה בסדר. כל עוד זה לא יותר גרוע מזה, אבל אתה צודק, יכול להיות ש...
בוא, אני רוצה גם לגעת רגע אחד בחלון שדיברתם. שינוי פרסונלי בינואר. כמה מציאות מגיעות בינואר? איזה שחקנים טובים כבר מגיעים בינואר לארץ? אלא אם כן אנחנו מצליחים להביא שחקן מליגות של צפון אירופה כזה, אני לא יודע, סקנדינביה סטייל שנגמרות, אין סיכוי, זה שחקנים שנפלטים ממקומות, הסיכוי להביא, כאילו התקוות שאנחנו תולים הרבה פעמים בחלון בינואר, הם לא בהכרח מציאותיות.
אני חושב שהחלון בינואר הוא על השאריות, או על החלקים בפאזל שנשארו בחוץ, בקבוצות אחרות או גדולות יותר מאיתנו בה. שלוש או ארבע הגדולות האלה.
הישראליות אתה מדבר? הישראליות,
כן. אני לא חושב שיש לנו מה להביא מחול. אני לא מכיר את מערך הסקאוט, ואני לא מכיר את הליגות הסקנדינביות, אבל אנחנו רואים בדרך כלל בינואר, לא נוחתים פה דברים גדולים, בטח לא בתקציב שלנו, בטח לא אחרי שהתקציב כבר סחוט כמעט עד הקצה, זה לא שישרנו כסף לינואר. אני חושב זה בארץ. לא יודע, אפשר לעבור על שמות מפה עד שנה הבאה, אבל המגבלה השנייה שלנו, אגב, היא השאלות, שאנחנו לא מוכנים, ובצדק, בעיניי, לקבל השאלות.
גם בעיניי. אלא אם כן תביא שחקן בשל, לא שחקן שמתגלח עליך, זה בכל מקרה לא.
כן, אבל תסתכל, להסתכל על גלאזר, ופשוט לשתי השערות.
אני חושב שבינואר אתה צריך לפגוע בשחקן אחד, ולשים את כל יהבנו על השחקן הזה. אני לא יודע מי זה יהיה. משהו סטייל.
תגיד
שם,
תגיד שם.
פלומיין. אני חושב שהוא אחר שחקן, הלוואי הוא יבוא.
לא, אבל מי אמר שביתם משחררים אותו?
אף אחד לא אמר, אני אומר, הלוואי. סתם, משהו כזה, שהוא יחסית מוכח, למרות שהבחור מוכח
פרובלמטי
בחדרה, בחור פרובלמטי, בסדר, הוא לחצי עונה, אני לא יודע מה, ובמקרה, ותוכל להביא מגן שמאלי, נהדר, מגן ימני, אגב, אני מאוד מרוצה עם השניים שיש, שהם לא השלישי, אני לא יודע מי מקשיב לפודקאסט, אז מי שיבין, יבין. זהו, צריך לפגוע באחד, לעשות את זה, את כל מה שצריך בעיניי, ואם אפשר להביא מגן שמאלי, רצוי.
אז בנוסף לכל הדברים האלה, אני אגיד שאני גם מקווה שנצא מהפגרה הזאת עם סוג של חוסן מנטלי. זאת אומרת, יכולת לעמוד בלחץ שאנחנו רואים שהוא קיים. זאת אומרת, אם בתחילת העונה לא היינו, זה בא לנו בהפוכה, מה שנקרא, עכשיו אנחנו יודעים שזה שם. בואו נחזור יותר איתנים לזה, ונדע להתמודד עם זה כשזה מגיע הלחץ הזה, כי בעצם זה מוביל אותנו לנקודה הבאה שלנו, הקי הזה, כי המשחק הבא שלנו זה הפועל חיפה. ואני ראיתי את המשחק האחרון של הפועל חיפה נגד מכבי תל אביב, הם סידו בו, אבל הם קבוצה חזקה.
אמרתי קודם שאני חושב המשחק נגד הפועל חיפה הוא הגמר גביע האמיתי. רענן הזה, מה שנקרא, תפסנו את הרכבת בשנייה האחרונה, קפצנו פנימה, השאלה אם נרד פה בתחנה הנכונה. אני חושב הפועל חיפה זאת קבוצה, אם רענן הייתה קבוצה בהזמנה, זאת הקבוצה הכי לא בהזמנה. זה לא מכבי תל אביב או באר שבע שאתה יכול לעשות לעצמך הנחות ולהגיד טוב, לא בנינו על שלוש נקודות שם בחוץ, וזה לא קבוצות נחותות ממך, לפחות על הנייר, אני לא יודע כבר מי נחות מאיתנו בליגה הזאת, שאתה בלחץ להנצח, זאת קבוצה שהיא כאילו בלבל שלנו, אבל היא...
אבל היא בכושר יותר טוב.
כושר יותר טוב, עם שחקנים הרבה יותר מוכשרים, היא רצה, היא טובה, ותשמע, זה מבחן שהוא... הזדמנות. אני מניח שזה די פשוט, אם אנחנו נפסיד את המשחק הזה, אנחנו חוזרים, לא הרבה אחורה, אבל אנחנו חוזרים כנראה למה שכולנו קיווינו שלא יקרה, אנחנו חוזרים לעמדה שבה אנחנו נגיע בסוף השנה למקומות 6, 7, 8, 9, וזה מה שיצא מהעונה הזאת, זה בסדר אחרי 3 שנים שתהיה אחת כזאת. אם ננצח את המשחק הזה, אז גם מספרית בנקודות, למרות זה אף פעם לא עושה רושם בליגה הזאת, אתה בארבעה מחזורים יכול ל... להגיע למקום שלישי, אבל זה בעיקר יראה שמה שנקרא עלינו על המסלול, ויש לנו מה לדבר, ואנחנו מסוגלים לנצח עם, כן צריך להגיד, השנה לנצח את הפועל חיפה, בוודאי בחיפה, זה דבר, עסק לא פשוט.
במיוחד ביכולת, אני אומר, בהינתן היכולת הנוכחית שלנו, זאת אומרת, אנחנו לא באים למשחק הזה פייבוריטים, לא. בדיוק הפוך מה שנקרא, הפועל חיפה באים בכושר טוב, אולי זה טוב שיש את הפגרה הזאת, מאחל להם שירדו קצת בכושר, אבל גם מה שאני אגיד, כאילו שוב, גם במשחק מול מכבי תל אביב וגם במשחקים לפני זה, נראה שסילבס כבר, הם התניעו, זאת אומרת הם שם
לגמרי,
מבחינת,
לגמרי.
הם משחקים איך שהוא רוצה ששחקו, הביטחון נמצא שם, הכדורים הולכים נכון, אם זה נס זמיר, אם זה עדן בן בסט, דברים זומים שם.
שמצטרפים, הם על המסילה, הם לגמרי על המסילה, אני מבין מה אתה אומר, אני מסכים,
זה לא אומר שבלא יודע, באפריל או במאי אנחנו לא יכולים לנצח אותם, לא כזה. רק שנה, הם בכושר ממש הרבה יותר טוב מאיתנו.
ב-30 לנובמבר יהיה לנו קשה לנצח אותם.
לגמרי.
אני חושב אני אמת היא שלא זוכר שראיתי את הפועל חיפה עונה, אני מסתכל על הסגל שלהם, ואני אומר שכמו כל שנה איכשהו הם מצליחים בפועל חיפה, למרות מה שאתם אומרים, שהשלם שווה הרבה פחות מסכום חלקיו. זאת אומרת שהשחקנים שם, אתה אומר, בוא נה, יש להם סגל מעולה, הם צריכים לציים מקום רביעי עד שש, קל. ואיכשהו תמיד הם נאבקים פחות או יותר על המקום בפלי אוף העליון, אני לא ראיתי אותם, אני בכל מקרה, קבוצה בסדר גודל של הפועל חיפה, כמו שאתם אומרים, שנמצאת בקושי הרבה יותר טוב, אני חושב שאנחנו צריכים ללכת שם שחק על תיקו, באותו סגנון משחק. לצערי, כואב לי לראות את מכבי נתניה ככה, אבל לאט לאט, אנחנו עוד במצב של מזעור נזקים, וניסיון של חזרה, לדרך הישר, מחצית ראשונה הגנתית, לשמור על שער נקי, לראות איך אנחנו תוקפים את המחצית השנייה, ואפילו תיקו אפס בני יהודה סטייל, אין לי בעיה עם זה.
אני חושב
לא להפסיד.
זאת שאלה מאוד טובה, משתי הגישות האלה, האם אנחנו, לא כמו שאמרתי, אנחנו יודעים מה אנחנו השנה, אנחנו יודעים מה הם, ואנחנו באים להוציא נקודות. נקודה.
שחקן מעניין אחד שלא הזכרנו, בהינתן היכולת הזאת של הפועל חיפה, זה באמת גידי קניוק. שהוא בא על הרגע האחרון, מה שנקרא, דיברו עליו גם בהקשר שלנו בצורה, בקונסטלציה מסוימת, יכול להיות שזה באמת השחקן הזה שהיה חסר, שייתן את המסירה, שייתן את הביתה, שהוא גם הוביל את הפועל חיפה גם במסירות מפתח וגם במסירות מפתח מדויקות, ואפשר להגיד שהוא בכושר די טוב מתחילת העונה, שחקן שצריך לחשוש ממנו.
אני בטוח, ואני חושב שאם דיברנו על מה לנו אין, אז אני חושב שבפועל חיפה יש והרבה שחקנים כאלה שיודעים לעבור שחקן, שיודעים לתת פס מתוחכם ששורף שני שחקנים. יש את זה, זה לא רק הניוק, יש נסמיר שהוא מוכשר, יש להם גם מגנים שמצטרפים ותוקפים כמו שלנו, ועושים את זה בצורה מעולה.
אלי בלילתי, דור מלול.
בלילתי מלול, כן. אמרת את זה קודם מאוד מדויק, הם כבר התניעו. הם כבר התניעו כל ה-11, ורואים את זה בתוצאות, ועצם זה שהם באו למכבי תל אביב בבלומפילד, וכולם הניחו, אז זה כבר נהיה איזשהו, מתי יחטפו כבר את הגול, שמהפועל חיפה יבוא הגול, ששם יש מספיק כישרון ויכולת לעשות את זה, זה רק מוכיח עד כמה הפועל חיפה קבוצה טובה, פגרה יכולה לקחת לכל הכיוונים, ואני אומר שוב, השאלה היא באמת, אם אנחנו באים לשם, מסתכלים בלבן של העיניים, אומרים לעצמנו, כן, אנחנו נתניה השנה, והם הפועל חיפה השנה, ובהתאם לזה נשחק, או פריש מיש, עברו 3 שבועות, מחלקים קלפים מחדש,
מתחילה העונה.
כן.
מעניין. אני מקווה שאני מסכים עם מה שאמרת, דרך אגב, מקודם על החשיבות של המשחק. מה שכן, אני שוב, לא הייתי אומר שאם כאילו, אתה יודע, אם מפסיד את המשחק הזה, אז העונה הולכת כבר, אתה יודע, הולכת כפות, מה שנקרא, פלייאוף תחתון.
לא מבחינת נקודות, כי כמו שאמרנו, אתה יכול במחזור 22 להגיע לפלייאוף העליון, אבל מבחינת הכיוון, זאת אומרת, אתה
מומנטום.
מבין, בדיוק, מי הקבוצות שאתה תנצח השנה, ומי הקבוצות שלא, שבשנה שעברה אנחנו גם מול מכבי תל אביב באנו כדי לקחת 3 נקודות, בחוץ, בבית, בוודאי. נכון.
אגב, אני חושב שאנחנו, שוב, זה רק עניין של מומנטום עכשווי, אני לא חושב שאנחנו קבוצה פחות טובה מהפועל חיפה.
אני חושב שבמשחק הזה יש משהו שאין, אתה לא יכול ליהנות ממנו במשחקים ה-1 עד 5 או 6, או אפילו גררנו את זה עד 10, במה שנקרא להגיד פתיחת עונה. יש פגרה, אתה מגיע מול הפועל חיפה, כמו שאמרתי, זאת היריבה הכי לא בהזמנה שיכולנו לבקש.
יותר מזה, אנחנו לא אוהבים לחזור מפגרות להפועל חיפה.
להפועל חיפה.
בסמי אופר.
וראינו שגם כשאנחנו אוהבים לחזור אחרי הפסדים לקבל את אשדוד, גם זה כבר לא עובד, לא יודע מה יהיה, אבל זה משחק שיגדיר את הכיוון. ואומר, לא צריך להיות קיצוניים, זה לא שאם נפסיד נהיה בפלייאוף תחתון, שאם ננצח אנחנו בטוח רצים למסלול של ניצחונות, אבל זה כן ייתן לך, או יותר נכון למאמנים, להבין מה יש, מה אין, לאן אנחנו הולכים, ואיך אנחנו מסתכלים, למרות שזה 2 מאמנים שאחד מהם היה פה בתחילת העונה, ובא ואמר, אנחנו באים לשחק את הכדורגל שלנו מול כל קבוצה. אני מניח שגם זה קצת נסדק.
זה בהתאמה דרך אגב, זה לא... הם עושים את ההתאמות לפני כל משחק.
לא, ברור, זה לא באים ככה...
רק נזכיר של הפועל חיפה, מלך השערים שלהם זה נס זמיר, עם 3 כיבושים, מיד אחריו גידי קניוק עם 2, אחרי זה מהרן ללה שלא נגמר, עם גול 1, וכנראה הוא ישחק פה עד גיל 80.
עם החתם מסמרת שיער ביום שבת זה היה?
לא יודע, אבל נאחל לו גם, כן, אבל נאחל לו גם כזאת במשחק הבא. המלצות ליום טיול בחיפה?
דליה, נראה לי דליה, בדרך לחיפה, דליה תל קרמל, קצת שוק, קצת זה.
המשחק אמרנו בשעה 3, נכון?
3, כולם באים, צהריים, טיול בבוקר עם הילדים, האישה יכולה להיות בקניון, אמרת, הכל בסדר.
נכון, יש שם קניון פתוח בשבת.
כן, חיפה.
עיר מעורבת, שווה.
אתה רוצה שתי דקות עלה לי?
מה אפשר, אני אפשר 20 דקות אולי, חצי שעה.
קצבתי לך 2.
אתה מסתכל, אתה רואה מה הוא עושה, זה כיף, אתה יודע, אמרנו על גלאזר, אני חושב הוא וגלאזר, השחקנים, אני אשחף ואומר, אולי הכי משפיעים על הקבוצות שלהם העונה בליגה.
אולי הייתי צריך לעשות פתח כזה של פינת הנוסטלגיה עם ברק.
ואתה רואה שכשהוא, אני חושב אצלנו פשוט היה קצת יותר עסוק במשימות הגנתיות, אגב אני חושב ששם הוא עסוק יותר מדי במשימות התקפיות, אבל... כשהוא משוחרר, אתה רואה מה יש לו, וכל שנה אנחנו, מה שנקרא, נתגעגע יותר ונראה ממנו עוד, ושיעשה את זה באירופה, אני אסתלק מכאן.
גם חוץ מזה שאלי כהן הרבה יותר מתאים לו מפאברגס.
יש לי הרבה מה להגיד על נושא אלי דווקא, אבל אני חושב שאני חכה עם זה לשלבים יותר מתקדמים של העונה. שלא יתחו על מה שאני אומר.
מעולה, אולי. מעולה. אז מה נאחל לנו לפגרה ולאחרי הפגרה?
עבודה קשה. יציבות, ושנבוא, כמו שאמרתי, פריש מיש, קלפים מחדש, מתחילים את העונה ב-30 לנובמבר.
שיתנו את הנשמה, שיראו עם כל הלב, כמו שראינו בשבת, ונקווה לטוב עד ינואר.
אני מאחל לי ולנו לחזור מחיוך, עם חיוך מסמי אופר הפעם, חוויה מתקנת על המשחק של אחרי הפגרה הקודם מול הפועל חיפה.
על כל פעם שהיינו בסמי אופר.
היה לנו, שנה שעברה היה לנו זיכרונות נעימים משם.
פעם אחרונה שהיית בסמי אופר?
אנחנו זוכר רק את הזיכרונות.
לא, שם גם התנענו שנה שעברה.
כן, אבל הפעם האחרונה שהיית בסמי אופר.
האחרונה זו, תן להדחיק.
מתי?
לא משנה, לא אירוע חשוב.
אז לפני שנסיים, אני רוצה להגיד לכם שנשמח כמו תמיד לשמוע את דעתכם, אז תגיבו, שתפו איתנו ואותנו, תמליצו להוא שעדיין לא שמע, וכמובן נשמח אם תדרגו אותנו בפלטפורמות השונות. וכמובן, לעקוב אחרינו בפייסבוק ובאינסטגרם, אני רוצה להגיד תודה לאוריאן סלב.
תודה רבה, היה כיף כמו תמיד.
לברה גונמן.
תודה רבה, תודה למכבי נתניה.
לחמי בורדוביץ' על האירוח באולפן סאונד 41, אני דניאל יצחקי, ושיש שבוע מענה ופגרה מענה.